היום אנחנו הולכים להתחזק יחד נושא מאוד מאוד חשוב. נושא שהוא כל כך חשוב שהוא מקיף את כל עם ישראל הרבה מהיום. הרבה מהיום. מה זה יכול להיות? ברכה. הברכות. מה סוד הברכות? אם תעשו חישוב פשוט, אדם ממוצע, בהמשך, נגיד חי 70 שנה, נתחיל לספור מבר מצווה עד גיל 70, אז הוא מברך יותר משתי מיליון ברכות. שתי מיליון ברכות. הרבה יותר. מה המשמעות של הברכה? והיום אנחנו נלמד כמה סודות שהרבה לא יודעים את זה, ואנחנו נראה שזה סוד גדול. עכשיו אני לא אגיד לכם את זה, תחכו טיפה לסוף, אבל איזה תועלת זה יכול לגרום לנשמת האדם. חז"ל אומרים, יש פסוק, להשם הארץ ומלואה. הכל שייך לקדוש ברוך הוא. הארץ ומלואה. כל מה שיש בארץ שייך לקדוש ברוך הוא. אבל יש פסוק שאומר, השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. השמיים, שמיים להשם, הארץ הוא נתן את זה לנו. הנה אנחנו אוכלים, שותים, הולכים, נהנים, מבלים. זה לקדוש ברוך הוא וזה לאדם. אז איך זה מסתדרים שתי הפסוקים? מצד אחד, להשם הארץ ומלואה. מצד שני, הפסוק השני אומר שזה לבני אדם. אומרים חז"ל, פה זה לפני ברכה, וכאן זה לאחר ברכה. לפני ברכה, להשם הארץ ומלואה. הכל שייך לקדוש ברוך הוא. אבל אחרי ברכה, אחרי שאדם מברך, הארץ נתן לבני אדם, זה שייך לך. לכן עד כדי כך הפליגו חז"ל שאדם לא מברך, אז כאילו הוא גזל את הקדוש ברוך הוא. כי זה לא שייך לך, זה שייך לקדוש ברוך הוא. ועכשיו שאתה לוקח, אוכל או שותה בלי ברכה, אז כביכול אתה גוזל את הקדוש ברוך הוא. זה על פי הפשט, הכרת הטוב. תן תודה לקדוש ברוך הוא, נתן לך חיים, נותן לך כוח, נותן לך לאכול ולשתות. אתה מברך את הקדוש ברוך הוא, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכל נהיה מדברו. נותן תודה לשם יתברך. השם אומר, אתה נותן לי תודה, מגיע לך עוד. תחשוב, אתה הלוות ממני עכשיו כסף, או הלוות ממני איזה חפץ. אחרי כמה זמן אתה מחזיר לי את החפץ, אתה אומר לי תודה. תודה רבה, זה מאוד עזר לי, אני אומר לך, אתה אומר לי תודה, קח את זה מתנה. קח את זה מתנה, אל תחזיר לי. אחרי כמה ימים, תשמע, אני צריך גם את החפץ הזה. למה לא? תיקח, הוא משתמש, חוזר. תודה רבה, זה עזר לי מאוד, תודה, קח את זה מתנה. וכל פעם בא מבקש ממנו, נותן לו תודה, והוא בסוף משאיר את זה אצלו. ככה זה אצל הקדוש ברוך הוא. אתה בא ומברך, ונותן תודה לקדוש ברוך הוא, אומר, נתת לי תודה, אני אתן לך עוד. זה כל כך חשוב, הכרת הטוב אצל הקדוש ברוך הוא, אין לנו מושג עד כמה. זה על פי פשט של דברים. בא הארי הקדוש ומגלה לנו את הסוד של הברכות. בא הארי ואומר, בתקופה של הארי היו כל מיני פילוסופים, והם התחכמו ואמרו, מה, אתם חושבים שיש נשמה? למה אם אדם לא אוכל, הנשמה שלו מסתלקת והוא מת? למה אם אדם לא אוכל, אז הנשמה תלויה בגוף, כל כך קשורה בגוף, שאם אדם לא אוכל, הוא יכול למות. אז אין נשמה. ככה באו הפילוסופים, והתחילו להכחיש את המציאות של הנשמה והרוחניות. הנה אנחנו תלויים בגשמיות, הנה אנחנו תלויים באוכל, אנחנו תלויים בשתייה. בא הארי הקדוש ואמר, תח עיניהם מראות, לא רואים שום דבר. אין להם עסק בנסתרות, לא רואים רוחניות. והתחיל לגלות את כל הסוד של הברכות ושל כל המאכלים. ואמר כך, תדע לך שבורא עולם ברא את הבריאה. איך הוא ברא את הבריאה? בדיבור, נכון? והי עץ פרי עושה פרי. כל מה שהוא ברא בעשרה מאמרות נברא העולם, עשרה דיבורים, כל מה שהוא רצה, והי עשב בפה. כשאדם מדבר, להבדיל, יוצא אם תשים את היד או תדבר מול מראה, מה תראה? עדים, נכון? יוצא מהפה הבל כביכול, הבל פה. אז להבדיל אלף הבדלות שבורא עולם דיבר ואמר, ואי אדם או ואי עץ פרי וכו', יצא מהפה שלו כביכול רוחניות, וזה נכנס בתוך המאכל. אם הוא אמר נגיד על תפוח או על פרי, שיאמר שיהיה פרי, עץ פרי, יצא מהפה של הבורא כביכול רוחניות, וזה נכנס בתוך אותו מאכל ומחיה אותו כל רגע. מה קורה שהרוחניות הזו תסתלק מהתפוח? מה יקרה לתפוח? ירכיב. מה קורה שבן אדם נפטר והנשמה שלו מסתלקת? הגוף מתחיל כבר להירכב. גם ככה זה במאכלים. ברגע שאתה אומר מתקלקל, תגיד לי מזג אוויר, מה שאתה רוצה. ברגע שהרוחניות מסתלקת, החיות הזו של אותו מאכל, זה מסתלק, זה מתקלקל. אומר הרי הקדוש, שמע יסוד גדול מאוד. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. פסוק בתורה. לא על הלחם לבדו יחיה האדם. האדם לא חי רק על הלחם לבדו. כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. מה זה מוצא פי השם? מוצא פי השם, אומר הארי, מה יצא לו מהפה? שהוא אמר, נגיד, עכשיו היית פוח או כל מאכל שהוא ברא ויצא רוחניות מהפה שלו ונכנס בתוך המאכל ומחיה את אותו מאכל, תדע לך, אתה לא חי רק על התפוח. כשאתה אוכל את התפוח, הגוף ניזון מהתפוח, אבל הנשמה שלך ממה היא ניזונת? מהרוחניות שנמצאת בתפוח, וכן בכל המאכלים וכן בכל המשקעות. כל, כמו גוף של בן אדם, יש גוף ויש נשמה, כל המאכלים, כל המשקעות, יש את מה שאתה רואה ושוטה ואוכל, זה הגשמיות, אבל בתוך זה יש רוחניות. והגוף ניזון מהגשמיות, ואחר כך יוצא עם הפסולת, והנשמה ניזונת מהרוחניות שבמאכל. לא על הלחם לבדו יחיה האדם. האדם לא חי רק על המאכל הגשמי, אלא על כל מוצא פי השם, מה שיצא כביכול מהפה של הקדוש ברוך הוא, נכנס בתוך המאכל ומחיה אותו, על זה אתה חי. עכשיו איפה השאלה של הפילוסופים? הנה אנחנו רואים בן אדם לא אוכל כמה ימים יכול למות, אומר הארי בוודאי יכול למות, כי הנשמה לא מקבלת את הרוחניות שנמצאת במאכל, כי גם הנשמה מקבלת כוח שהאדם אוכל ושותה. לא רק הגוף, רק את זה הם לא רואים. אבל יש הבדל, שתי אנשים יכולים לאכול כיכר לחם, או תפוח, חוצים אותו לחצי, שניים אוכלים את התפוח. כל אחד מקבל אנרגיה אחרת, כל אחד מקבל עוצמה אחרת. במה זה תלוי? בברכה שלך. אומר הרי הקדוש, תדע לך, אותה רוחניות שנמצאת במאכל היא רדומה. יש באפשרותך לעורר את אותה רוחניות. איך? על ידי הברכה, שאתה מברך על המאכל. הרוחניות הזו מתעוררת ומתווספת לנשמה שלך, ואז אתה מקבל עוצמה, מקבל כוח. איך שאתה יותר תברך בכוונה, יש באפשרותך יותר לעורר את אותה רוחניות, את אותה אנרגיה. שתיים אוכלים אותו כיכר לחם, אחד מקבל הרבה יותר אנרגיה מהשני. למה? איך הוא ברך? אם הוא ברך, אחד כן ברך, אחד לא ברך, גם שתיים שכן ברכו. מה כיוונת בשעה שברכת? תכף אנחנו נגיד את לפחות פשט הדברים. כמה שאדם מפעיל יותר את הכוונה שלו בברכה, כך הוא יותר מעורר עוצמה במאכל שלו. וממשיך על עצמו שפע גדול. אומר הארי, לא על הלחם לבדו יחיה, על כל מוצא פי השם. אתה רוצה לדעת בדיוק מתי אתה מעורר את אותה רוחניות? שאתה אומר את שם השם בברכה. ברוך אתה השם, שאתה אומר את שם השם באותו רגע אתה מעורר רוחניות גדולה מאוד באותו מאכל. והיא נדבקת בנשמה שלך. והיא נותנת לך כוחות. זה נותן לך, מסייע לך בעבודת השם, אין לנו מושג בכלל. אומר הרי הקדוש לתלמיד שלו, רבי חיים ויטל, תדע לך, עיקר השגת האדם אל רוח הקודש, ומדרגה של קדושה יש רוח שטות, שזה מכניס באדם כל מיני רצונות לחטוא. ההפך, מרוח שטות, רוח הקודש. לא כמו שאתה עכשיו חושב לדעת כל מיני עתידות. זה לא אומר שזה רוח הקודש. רוח הקודש זה כמו הפוך מרוח שטות. רוח של קדושה, שאתה מתמלא ברצון להתקרב לשם, פתאום יש לך איזה געגוע, איזה רצון טוב, אווירה של קדושה, אומר הארי לתלמיד שלו, תדע לך עיקר השגת האדם אל רוח הקודש, אתה רוצה שיהיה לך הרבה רוח של קדושה, שיברח ממך רוח שטות, איך? על ידי הברכה בכוונה. עיקר השגת האדם אל רוח הקודש על ידי ברכות הנהנין, מה שהאדם מברך על מאכל ומשקה, והוא מברך על זה בכוונה, על ידי זה הוא מעורר את אותה רוחניות והיא נדבקת בנשמה שלך. ומה היא נותנת לך? היא מסייעת לך בעבודת השם. היא מסייעת לך בעבודת השם שיהיה לך יותר רצון, יותר כוח ועוצמה להידבק בקדוש ברוך הוא. איך? על ידי ברכות. לפעמים אדם אומר, מה אני אקח על עצמי? מה אני אוכל לקבל? תודה. מה, איך אני יכול להתחזק? קשה לי בעניין הזה והזה. אומר הארי, תיקח על עצמך ברכות בכוונה. יש אדם שלא מברך, יקבל על עצמו לברך. אבל מי שכן מברך, איך ישדרג את הברכה שלו, לברך את זה בכוונה, מילה במילה. הרב צד כזה צל, אמר לך, לברך, תחלק את הברכה לשלוש. ברוך אתה השם, תעשה עצירה. אלוקנו מלך העולם, עצירה, שהכל נהיה בדברו. בורא פרי העץ, בורא מיני מזונות, תרזיק את המאכל או המשקה ביד ימין. ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. לא ביד שמאל. לא שהמשקה על השולחן ואתה כבר מתחיל את הברכה ואז אתה לוקח. תתרכז. כמה שאתה תגיד את הברכה, תוציא את המילים מהפה. לא רק לזרוק את הברכה מהפה או רק שפתיים. תוציא שחיתוך אותיות, ברוך, אתה. אתה יכול לברך את בורא עולם. פעם אמרתי לכם, מה זה ברכה? הרב ברך אותי שאני יהיה לי פרנסה, שיהיה לי בריאות, ברך אותי שאין את הזיווג. כל... ברכה זה חיסרון, כי בכל יש לך חיסרון ואתה רוצה שהרב יברך אותך למלות לך את אותו חיסרון. נכון או לא? אז מה, אתה יכול לברך את בורא עולם? חס ושלום יש בו איזה חיסרון? הוא שלם בכל השלימויות שיש. אז באמת הברוך פה זה יותר תואר של הקדוש ברוך הוא. מקור כל הברכות. אתה פונה אליו כמו כינוי לבורא. ריבונו של עולם, אתה המקור של כל הברכות שיש בעולם. כל מה שחסר לי, כמו שרבי נחמן פירש את הפסוק, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. מה זה טוב השם לכל? השם בך טוב להכל, לפרנסה, לבריאות, לזיווגים, להצלחה. כל מה שחסר לך בורא עולם הוא הכתובת. השם טוב להכל. אז כל הברכות שאתה רוצה, איפה המקור של הברכות? זה הקדוש ברוך הוא. אז אני פונה אליו, זה לא שאני מברך אותו. ברוך זה אתה השם. וכשאתה אומר את המילה ברוך, אתה תכוון שבורא עולם הוא מקור כל הברכות. ושהאדם, זה כמו תחשבו, יש פעמון עם חבל, ואתה מזיז את החבל למטה, וזה מגיע למעלה ועושה צליל בפעמון. כשאתה אומר את המילה ברוך, אז אתה כביכול מנענע את אותה בריכה עליונה, בריכה עם הרבה שפע. אתה מנענע וממשיך על עצמך ברכה מאותו מקור. אז מי מתברך פה? אתה או השם? ודאי שאתה. זה רק שאדם אומר ברוך לקדוש ברוך הוא, באותו רגע איזה ברכה הוא ממשיך על עצמו. מה קורה שאתה אומר אתה? מה קורה שאתה אומר את שם השם? עוד דרגה אתה עולה. אלוקנו, בעל הכוחות כולם, מלך העולם. שהכל נהיה בדברו, הכל נעשה כמו הרצון שלך. אתה בורא פרי, אתה בראת את זה. בורא פרי אדמה וכו'. כל הברכות שאדם מברך, כל מילה, אם תסתכלו בספרי המקובלים, כל מיני כוונות על כל מילה, יש לך דפים של כוונות, ברוך כמה דפים אתה צריך להעביר, אתה רואה כל מיני שמות קודש, לא מבינים בזה. אבל על כל ברכה, מלך העולם, הכי הרבה כוונות יש שם. אתה רק מסתכל על זה, אתה אומר, וואו, לא ידעתי, מה את כל זה אני עושה, מזיז כל מיני עולמות, כן, אתה בברכה שלך שאתה מברך, אתה מזיז את כל העולמות וממשיך על עצמך שפע. זה כוח של ברכה. כמובן שאם היהודי מברך את הברכה כתקנה, לא מדלג, לא מחסיר, אותיות, מילים, לא בולע את המילים בוכתה השם, אלוקן, מה זה בוכתה? כשאדם מברך מהר, אז יוצא לו בוכתה השם. אתה רוצה הרבה בוכתה, אבל אם אתה רוצה הרבה, תברך ברוך, אתה. אם אתה לא עושה הפסקה בין ברוך לאתה, יוצא בוכתה. פעם אחת תשמעו, שמעתי מישהו אומר ככה, וברוך אתה, גם בין אתה, להשם, אתה, אדו. בגלל שאתה מסתיים באה, והשם השם, אה, גם מתחיל באה, אז זה מתחבר, נהיה מילה אחת. אם לא עושים הפסקה בין אתה להשם, ברוך אתה, ויוצא דונאי. ככה זה נשמע. דונאי. אתה צריך להדגיש שיהיה אה. ושם, המשך שם השם. אנשים לא שמים לב. אמרתי לבן אדם, שמעתי אותו מברך ככה, אמרתי לו דברך עוד פעם, לא יצאת ידי חובה בכלל, כי זה היה קיצוני ממש. אם אדם רוצה באמת שהברכה תהיה כי תקנה, לא לבלוע את המילים ולהמשיך על האדם הרבה שפע, קודם כל, איך תאמר את המילה? ברוך, אתה, השם, אלו כן, בכל רם, שמישהו יענה אמן. והכוונה שתיתן במילים. ברוך, אמרנו זה מקור כל הברכות. אתה, תראה, אתה כביכול מדבר עם הקדוש ברוך הוא נמצא מולך, לא ברוך הוא. כמו ברוך הוא וברוך שמו. מי שיענה יגיד ברוך הוא וברוך שמו, שהוא שומע את שם השם, אבל אתה מדבר אליו, ברוך אתה, אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא. אלוקנו מלך העולם, מה זה אלוקנו מלך העולם? כבר דיברת עליו בגוף שלישי. אלוקנו. למה? מצד אחד הקדוש ברוך הוא אומר, הנה, אני קרוב אליך, ברוך אתה, השם, נתת לך הרגשה של קרבה, מצד שני גם יראה, תדע לך, עדיין יש ריחוק, עדיין מעליך. שיהיה לנו גם אהבת השם, גם יראה. זה כוח של ברכה, רבותיי. מה זה יכול לעשות לבן אדם? כמה אדם צריך להיזהר, ובפרט שהוא מזכיר את שם השם. איך היו צדיקים רועדים שהיו אומרים את שם השם? רועדים. יש מלאכים בשמיים שיכולים להגיד את שם השם רק פעם באלף שנה. אחר כך הם נשרפים. יש מלאכים, נותנים להם פעם במאה שנה להגיד את שם השם. יש מלאכים, פעם בעשר שנים. יש מלאך פעם בשנה יכול להגיד את שם השם. ויש מלאכים, הם הכי, הטופ, הסי, קוראים להם מלאכי השרת, אנחנו שמענו על זה כבר, פעם ביום. פעם ביום אומרים את שם השם. ואתה אומר את שם השם מאות פעמים ביום. אתה יודע איך זה מזעזע את העולמות, אתה יודע מה קורה שאתה רק אומר את שם השם? שאתה עכשיו לוקח איזה דוריטוס, ואומר ברוך אתה השם, ברוך אתה השם. אתה מזעזע באותו רגע את כל העולמות, ותחשוב, כל העולמות עכשיו בשמיים רועדים, מה קרה, מה קרה? מי הזכיר את שם השם? מי הזכיר את שם השם? ואומרים, הנה, משה כהן הזכיר את שם השם. למה, מה קרה? למה הוא מזכיר? מה הוא רוצה? הוא עכשיו אוכל דוריטוס, אז הוא מברך את הקדוש ברוך הוא. וואו, נרגענו. נבהלנו לרגע, שלא סתם הזכירו את שם השם. היא כל כך חמור, הזכרת שם השם נשב. ועוד פעם, ברוך אתה השם, ועוד פעם זעזוע בכל העולמות. מה קרה עכשיו? רונית שותה קולה, והיא ברכה שהכל. וואו, נרגענו עכשיו. נלחצנו לרגע, לא הבנו. אבל איזה אחד מזכיר את שם השם. מה קרה? הוא נשבע בשם השם. אוי ואבוי, מה קורה לו באותו רגע? איזה דין הוא יכול להמשיך על עצמו? אבל הפוך, שאדם אומר את שם השם, ובפרט אם הוא אומר את זה בכוונה, כמה ברכות משפיעים עליו מהשמיים. היה לפני כמה מאות שנים בצפת, שמוע על איזה ערבי, איזה מופתי אחד, שהוא יכול להגיד על בן אדם, זה חי, זה מת, זה חולה, הוא יעבור, יתרפא, לא יתרפא, ידע הכל. ובאותה תקופה היה צדיק גדול, שלא היה בדרגה הזו, והוא התפלא, איך יכול להיות שערבי זכה למדרגה כזו שהוא יכול לדעת על בן אדם, זה חי, זה מת, ויהודים עומדים אצלו בתור? למה קורה דבר כזה? הוא אמר, אני חייב לחקור. אמרו לו, אי אפשר להגיע אליו, אי אפשר לדבר איתו, ככה, הוא לא מגלה את הסוד שלו לאף אחד. אז הוא ביקש בכל מקרה לעשות פגישה, הוא היה חכם של היהודים, אז עדיין זה לא כבוד ככה לסרב. והלכו למופתי הערבי הזה, ואמרו, תשמע, החכם של היהודים פה בעיר צפת רוצה לדבר איתך, לפגוש אותך. אז אמר, למה לא? ועשו פגישה, קפה ויוגה, והתחילו לדבר. הוא לא ישר שאל אותו, מאיפה אתה יודע? הוא עשה בחוכמה, הצדיק הזה. רצה לראות מה החוכמה שלו. והוא ראה שיש, רבי נחמן גילה, שיש שבע חוכמות בעולם. שבע חוכמות. הצדיק הגדול יודע את שבעת החוכמות האלה. והוא מתחיל לדבר איתו, והוא עובר איתו מחוכמה לחוכמה, והוא קולט שהערבי הזה יודע את החוכמות. והוא מתפלא מאוד. עד שהוא מגיע לחוכמה האחרונה מהשבע חוכמות, ואת זה הוא לא יודע. הוא אומר לו, מה עם החוכמה הזו? הוא אומר, את זה אני לא יודע. הוא אומר, תדע לך שאני יודע את החוכמה השביעית. אומר, מה? באמת? כן, אני יודע. תלמד אותי! אומר לו, אין לי בעיה. בתנאי אחד. מה שאתה רוצה, אני נותן לך הכל. אני נותן כסף, זהב, הכל אני מביא לך. אומר לו, אני רוצה שתלמד אותי. מאיפה אתה יודע שבאים אנשים גוססים, חולים, אתה יודע להגיד, זה חי, זה מת, זה חי, זה מת. מאיפה אתה יודע את זה? אומר לו, הקשית לשאול. את זה אני לא יכול לגלות לך. אני מושבע מאבותיי שמסרו לי את החוכמה הזו, אני לא יכול לגלות לך מאיפה אני יודע. אז אמר לו, אין בעיה, גם אני לא יכול לגלות לך. הוא אומר לו, לא, זה לא בסדר, אל תעשה את זה. אני מושבע, הוא אומר לו, גם אני מושבע. אני גם לא יכול לגלות לך. והתחילו ככה, הוא אומר, אז מה אני אעשה? תגלה. מי שהשביע אותך, הוא התכוון שאל תספר את זה לכולם ולא לאנשים, אבל אם אתה מקבל בתמורה איזשהו משהו גדול מאוד, כמו אותה חוכמה, אז גם הם היו מודים שתוכל לגלות את זה. וככה הצליח לשכנע אותו, אמר לו, אני מוכן לגלות לך, תלמד אותי את החוכמה הזו. אבל, לפני שאני מגלה לך, אני לא יכול ככה לגלות לך. אז מה? אם אתה צריך לעשות הכנה. אבל איזה הכנה? אתה צריך לצום 3 ימים ברצף. 3 ימים ברצף. ואחרי 3 ימים ברצף שאתה תצום, אתה תלך תטבול במעיין, ושים בגדים לבנים, ואתה תעשה התבודדות ותשובה וחשבון נפש על כל מיני דברים רעים שעשית בחיים, ותעשה תשובה של התחלה חדשה, ואחר כך תבוא אליי. טוב, הוא נרגע, הוא פחד שיגיד לו איזה דברים לא טובים לעשות, אבל הוא אומר, מה אכפת לי? המופתי הזה מלמד אותו לעשות תשובה, לעשות התבודדות, לעשות תבילה. הוא אומר, למה לא? הלך, צם, 3 ימים ברצף. בסוף 3 ימים, טבל במעיין, שם בגדים לבנים, עשה תשובה, עשה התבודדות, והגיע למופתי הזה. חלש כבר. אומר לו, עשית את כל מה שאמרתי לך? אומר, כן. אומר, כל הכבוד, בוא תיכנס אליי הביתה. הכניס אותו לבית. בתוך הבית, היה לו שם כמה חדרים. פתח לו דלת, והדלת נפתח לאיזה גן. לוקח אותו לגן המפואר הזה. והוא הולך איתו, חלש. והוא מוביל אותו למעיין קטן. הוא אומר, תוריד בגדים, תטבול במעיין הזה. והוא מוריד בגדים וטובל במעיין. הוא אומר, תכוון להמשיך עליך טהרה גדולה. והוא עושה את זה. תתלבש, מתלבש. ואז הוא הכניס אותו לאיזה חדר סודי. ובחדר הזה היה כמין פרוכת גדולה מאוד. הוא אומר, תוריד את הנעליים שלך. מוריד. הוא אומר, תשתחווה! עכשיו הוא מתחיל להילחץ, מה זה תשתחווה? הוא שם עבודה זרה, מה אני אשתחווה שם? אסור לי! איך אני עושה? הוא אומר, תשתחווה! אתה במקום קדוש! הוא לא יודע מה לעשות, והוא החליט להשתחוות, והוא חושב מהקדוש ברוך הוא, שהוא משתחווה רק לשם השם, והוא עושה את זה, וכולו בלחץ, אחר כך הייתה לו גם חרטה על זה, והוא פותח את הפרוכת, והוא רואה שם י' כו' כבגדול. שם השם! מצד אחד, הוא נרגע, צדיק, הוא שמח שהוא השתחווה לשם השם, אבל הוא לא הבין, מה קורה פה, תגיד לי? מה קורה פה, מה זה? אמר לו, אתה רצית לדעת? לא? רצית שאני אגלה לך איך אני יודע אם זה חי, זה מת? אז תדע לך. השם הזה, י' כו' כ, השם של האלוקים. אם אני בא עם חולה, עם שם של חולה, ועושה את כל מה שעכשיו אתה עשית, ומתפלל עליו מול השם, אם אני רואה שהשם מאיר, אני יודע שהוא יחיה. אם אני רואה שהשם מחשיך, אז אני יודע שהבן אדם הזה ימות. זה הסוד שלי. אמר לו, תודה רבה, יצא והתחיל לבכות. התחיל לבכות. ריבונו של עולם, תראה המופתי הזה, הערבי הזה, איזה כבוד הוא עושה לשם שלך. הוא בכלל לא מזכיר את השם שלך. איזה כבוד, איזה צומות, איזה תבילה ותשובה וטהרה וניקיות בשביל השם. ומה אני? מאות פעמים ביום אני מזכיר את השם שלך, בפה אני מזכיר את השם ככה, כל פעם אני חוזר על זה. בלי איזה רעדה, בלי איזה פחד, בלי איזה מחשבה קודם. ולמד והתחיל לדרוש בבתי כנסיות שם בצפת על החשיבות שאדם צריך להתעורר, שהוא מזכיר את שם השם, איזה רעדה, איזה פחד הוא צריך להיות. אז השם יתברך עשה לנו טובה שאנחנו לא מרגישים כלום, לא רואים כלום, תגיד את שם השם, אתה לא רואה מה קורה עכשיו בשמיים, כי אחרת הבחירה הייתה נלקחת מאיתנו. אני שם, תגיד מה שאתה רוצה חופשי, אבל תיזהר. ותדע לך שאתה אומר את שם השם, איזה קדושה אתה ממשיך על עצמך. איזה כוח, איזה עוצמה. איך אתה מתברך. לקחו, עשו ניסוי. כמו שבגן, היו עושים, לוקחים שועית, חומוס, מנביטים את זה על צמר גפן רטוב. כל פעם היו מרטיבים את זה, וככה זה נובט, יוצא מזה נבטים. אז עשו ניסוי, לקחו מים, וברכו על המים, וככה עשו שלושה שתילים, שלושה צלחות עם שועית, וכוס אחת של מים ברכו, ומילאו את הצמר גפן. ואת הצלחת השנייה לקחו כוס עם מים, ולא אמרו שום דבר. וככה שפכו. ובכוס השלישית, אמרו מילים לא יפות, אתה מכוער, אתה לא יפה, אתה רע, כל מיני מילים כאלו, ועם זה השקו את הצמר גפן. ועשו ניסוי. וראו שמה שברכו, אותה צלוחית ששפכו מים שברכו על זה, זה נבד נניח 7 סנטימטר, 8 סנטימטר, וזה שלא ברכו בכלל נבד 3 סנטימטר, וזה שאמרו מילים לא יפות, יצא לו איזה ככה, אה? קצת, זעתות, כן. והראה מה זה כוח של דיבור. מה זה כוח של דיבור? איך זה משפיע אפילו על צמחים? אתה חושב שאתה עכשיו לוקח מים ומברך שהכל נהיה בדברו ושותה את זה. מה זה עושה לך? אתה לא רואה את זה. זה כוח של ברכה, רבותיי. וכמובן שיש בזה עוד הרבה הרבה סודות שאנחנו לא מודעים לזה בכלל. אבל אנחנו פשט, הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. נתן לי לאכול, נתן לי לשתות. מודה לו על זה. עכשיו אני רוצה לגלות לכם סוד שרבי נחמן גילה בליקוטי מוהר"ן, והוא דיבר על המחלה הנוראה, מחלת הסרטן. אני אקרא לכם כמה שורות. דע שיש חילוק בין החולת. יש חולת שהוא בחינת צומח כמו שזורעין גרעין בארץ והוא נרכב ויוצא ממנו שמנונית ונעשה גידין. מתווספים אלו על אלו עד שנעשה השורש ויוצאים ענפים, כמו שאתה זורע וככה יוצא וגודל מזה העץ. אז הוא אומר, אותו דבר יש חולת שגדל באדם כמה שנים. זה הגידול הנוראי. ויש חולת שהוא באדם בתולדה מאביו ואימו ואינו נתגלה אלא לעת זקנותו. ובשעת צמיחת וגידול החולת, אזי החולת נסתר ונעלם מעין כל חי. שברגע שזה נמצא באדם, לא עלינו ולא עליכם, והמחלה הזו גודלת בבן אדם, אף אחד לא יודע מזה. ואין שום אדם יודע ממנו. רק שיש מחושים שנולדים באדם, אז מתחיל להרגיש קצת לא טוב. בעת גידול החולת, שהם סימנים על החולת. וכן ברפואת העשבים יש חילוקים. אנחנו יודעים כל הרפואות שיש היום, זה היה בעבר, היום כבר כדורים, אבל הכל זה על ידי צמחים. שיש חולי, שכך גדל באדם מהתולדה שלו. אבל אף אחד לא יודע על זה. ואם היו יודעים על זה, כבר איך שזה מתגלה, איך שזה, לפני שזה מתגלה, אם היו יודעים את זה, היו יכולים לטפל בזה במקום. אבל בגלל שזה פורץ רק אחרי הרבה זמן, כבר קשה לטפל בזה. אומר רבי נחמן, תדע לך, יש גם רפואה בצמחים. כל צמח, יש לו כוח שהוא יכול לרפות משהו. מאיפה הצמח מקבל את הכוח לרפות? אומרים חזל, כל צמח יש לו מזל, כוכב, מלאך שמכה בו, ואומר לו, גדל. מה זה אומר לו גדל? כביכול משפיע, למה לננה יש תכונה כזו, וללואיזה תכונה כזו, ולשיבה כך, ולרוזמרי כך, וכל צמח יש לו כוח של רפואה. כך ברו עולם משפיע בו, באותו צמח, כוח של רפואה. אומרים חזל, כל צמח יש לו מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. כלומר, הוא משפיע בו, באותו צמח, את התכונה של הרפואה. ומי משפיע על המלאך הזה? מלאך שמעליו. ומי משפיע על המלאך שמעליו? מלאך שמעליו, וככה זה עולה מלמעלה למעלה, עד איפה? עד הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ושזה מגיע לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא השורש שהוא משפיע את זה למטה. אומר רבי נחמן, תדע לך, זה רק למטה יש חילוק בין הצמחים, שיצא מחזה יש לו כוח כזה, ויצא מחזה יש לו כוח כזה. רק, אבל למעלה בשמיים, זה הכל בא מאחד, מהקדוש ברוך הוא. האם יש לנו אפשרות לעקוף את המערכת הזו? אדם שצריך רפואה מסוימת. אומר רבי נחמן, לא תמיד יש לך את הצמח הזה שיוכל לרפות אותך. יכול להיות שזה בכלל בחוץ לארץ. ותדע לך, כי הצמח הספציפי הזה שטוב לך, זה רק אם תקטוף אותו רק מרגע ששתלו אותו והוא גדל רק אחרי שבועיים, תקטוף רק אז יעזור לך. אם כתבת אחר כך או לפני זה לא יעזור לך. מי יודע את זה בכלל? האם יש דרך לעקוף כביכול את המערכת ולהגיע אל השורש, שזה הקדוש ברוך הוא, לפני שהכוחות האלו מתחילים להתחלק בכל הצמחים והסבים? אומר רבי נחמן, כן. יש דרך לעקוף את הכל. איך? על ידי הברכה של הבן אדם. אם אתה תיקח את אותו צמח ותקשר אותו בשורש שלו, שזה הקדוש ברוך הוא, אתה תוכל להמשיך עליך רפואה משם, מבורא עולם ישירות. וזה מה שכתוב בתורה, וברכתי את לחמך ואת מימך, והסירותי מחלה מקרבך. אני אתן לך ברכה בלחם ובמים, והסירותי מחלה מקרבך. מחלה גמורה. אומר רבי נחמן, אפילו המחלה הידועה הזו, מחלת הסרטן, אני יכול להוציא את זה ממך. על ידי לחם ומים. שאני ממשיך את כל הרפואות שאתה צריך לחולי שלך בתוך לחם ומים. וזה פשט הפסוק. ברכתי את לחמך ואת מימך, והסירותי מחלה מקרבך. אבל איך זוכים להמשיך את הרפואה אפילו בלחם ומים? תשמעו את הלשון של רבי נתן. יש שני ברכות, לפני שאדם אוכל ואחרי שהוא אוכל. נכון? ברכה ראשונה וברכה אחרונה. הברכה הראשונה זה מה שאתה קושר כביכול את אותו מאכל, נגיד אתה לוקח תפוח ומברך בורא פרי העץ, אתה קושר אותו בשורש העליון, בקדוש ברוך הוא. מי ברא את הפרי הזה? בורא עולם. אתה מקשר את הפרי או את אותו מאכל בקדוש ברוך הוא. זה הפעולה הראשונה שאתה צריך לעשות כדי לדלג על כל המערכת. שאמרנו מלאך משפיע במלאך, משפיע במלאך כוח, עד שהוא משפיע בעשב הזה שנותן לו תכונה לרפות. התפוח מועיל לכך, אגס מועיל לכך, בננה מועילה לכך. כל פרי, כל ירק יש לו איזה תכונות ויטמינים. זה מתחלק בכל הפירות והירקות והצמחים. אתה יכול לעקוף את הכל. שאתה עכשיו מברך על אותו מאכל ומזכיר את שם השם, אתה ברא עולם, בראת את המאכל והמשקה הזה. אתה עשית את זה. אתה נותן בזה כוח. ואתה מעורר את אותה חיות שאמרנו על ידי הברכה במאכל והמשקה. מה קורה? כבר קישרת את זה בבורא עולם. דילגת על כל המערכת. אכלת, שתית, עכשיו אתה מברך ברכה אחרונה. מה הברכה האחרונה עושה? ממשיכה לך את הרפואה שאתה צריך בתוך האיברים והגידים. זה המטרה של הברכה האחרונה. ותראו את הלשון של רבי נתן. על כן הכוונה בברכות להמשיך הכוחות של הרפואה וחיות שהוא צריך על ידי המזון הזה שאוכל, אף על פי שקרוב לוודאי שלא אכל מה שהוא צריך על פי רפואה. כי בוודאי רוב האכילות הם שלא על פי רפואה. אדם אוכל כל מיני דברים שהם לא לרפואה טוב בכלל. הפוך, יש דברים שיכולים אפילו להזיק לו. אף על פי כן, על ידי הברכה שהיא דבר השם, על ידי יכולים להמשיך כוחות הרפואה שהוא צריך על ידי אותו המאכל, אף על פי שאינו מסוגל לזה על פי הרפואה. וברך את לחמך ואת מימך והסירותי מחלה. וזה מה שכתוב בבורא נפשות על כל מה שבראת. מה זה אנחנו מברכים? אלוקינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת, להחיות בהם נפש כל חי. היינו שהשם יתבח מחיה עם כל מה שהוא ברא, יהיה מה שיהיה, נפש כל חי. אף על פי על פי חוכמת הרפואה זה לא טוב לי. אבל אתה על ידי הברכה שלך, שאתה מקשר את אותו מאכל בקדוש ברוך הוא, אתה זוכה להמשיך את הרפואה במאכל הזה. זה כוח של ברכה, רבותיי. מה זה יכול לעשות לבן אדם ברוחניות וגם בגשמיות להמשיך לאדם רפואה, אם היינו יודעים את המעלה של הברכות. לסיכום, מה אדם עושה? שאדם מברך ברכה ראשונה, כמובן, פשט המילים, לאט לאט, מקור כל הברכות זה הברוך, אתה השם, אדון הכל היה הווה ויהיה, אלוקנו, תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולה, מלך העולם, תכוון לך בור עולם הולך על הכל. בורא פרי העץ, אתה בראת את זה. רק פשט המילים שכיוונת, כבר קישרת את הפרי או את המאכל הזה בקדוש ברוך הוא. אחרי שאתה אוכל ואתה מברך ברכה אחרונה, בורא נפשות, על המחיה, על העץ, מי שלא יודע, יראה את זה בסידורים, יקרא את ההלכות, חשוב מאוד לדעת, כדי שזה באמת יפעל עלינו. על ידי הברכה האחרונה, אדם זוכה להמשיך בחזרה את הרפואה שהוא צריך בכל האיברים והגידים שלו. זה כוח של ברכות. השם ברך יזכה אותנו בעזרת השם. שנזכה להתחזק בברכות בכוונה, באמונה, ונזכה להמשיך את כל הרפואות שאנחנו צריכים. אין רפואת הנפש ואין רפואת הגוף בכל מאכל ומשקה. אמן, כן יהיה רצון.